תדבב עמוד ב' די למעלה תכלס בשליש העליון של העמוד אומרת הגמרא הכיר בשינה שלו ולקחה יש אדם שקונה מגזלן עד עכשיו דיברנו אדם שקונה מגזלן אבל לא יודע שהגזלן הוא גזלן ומה אמרנו שהיה לנו מחלוקת רב ושמואל לפי רב יש לו מעות ויש לו שבח ולפי שמואל יש לו מעות ואין לו שבח ואמרנו שהבעיה היא בעיה של ריבית כן אז עכשיו מה קורה אם הוא יודע שהוא קונה שדה גזול כן הכיר בשינה שלו, ולקחה, אמר רב, מעות יש לו, שבח אין לו. ושמואל אמר, אפילו מעות אין לו. אז כולם מסכים שאין לו שבח, כשהוא קונה שדה גזולה, הוא יודע שהיא גזולה, מה אתה, למה אתה מתחיל לעבוד בשדה כשאתה יודע שהיא גזולה? ברור שיקחו לך את זה. אז שבח אתה לא מקבל. השאלה אם הוא מקבל את המעות, כשהוא תובע חזרה את הגזלן, על השדה שהוא קנה ממנו, אז האם יש לו זכות לקבל את המעות או לא? אז רב אמר שמעות יש לו שבח, אין לו, שמואל אמר אפילו אין לו, במייקה מפלגי, מה המחלוקת, רב סבר, אדם יודע שקרקע אין לו, וגמר ונתן לשום פיקדון, כן, האדם, אנחנו בתדבף עמוד ב' באמצע העמוד, אדם יודע שהוא לא יקבל את הקרקע הזאת, כי זה קרקע גזולה, אז מראש הוא יודע שהוא שם את הכסף, שזה לא בשביל הקרקע, אז למה הוא שם את הכסף? בשביל הפיקדון, לסימי הוא אומר, אני בעצם, במקום להפקיד אצלו פיקדון, אני אביא לו, יקנה ממנו את הקרקע, ואז אני אתבע ממנו חזרת הכסף, זה כאילו הכסף, הפקדתי אצלו כסף, באחריות מלאה, זה גם ממש טוב, כן? אז הוא אומר, ונתן לשום פיקדון, אומר דגמר, נו, אז שייתן לשום פיקדון, ונעמלה לשום פיקדון, סבר לא מקבל, הוא לא יסכים לשמור לי על הכסף, אז ככה אני אעבוד עליו, הוא ישמור לי על הכסף בלי שהוא ידע כאילו. זה שיטת הרב, ושמואל סבר שהוא לא יקבל חזרת הכסף, אדם יודע שקרקע אינו וגמר ונתן לשום מתנה, הקונה מהגזלן תכנן לתת לו מתנה, עכשיו שהוא בא ותובע את הגזלן אומרים לו אנחנו מצטערים, כשאתה נתת את הכסף ידעת שאתה נותן מתנה פה, כי ידעת שהקרקע לא תישאר אצלך, אז זה המחלוקת. כן, תומך בגזלנים. לא, הגזלן הזה מסכן, אין לו כסף, צריך כסף. אז המחלוקת היא, לפי רב, הבן אדם שקנה שדה גזולה, ידע שגזולה, אז הוא נתן את זה לשם פיקדון, ולפי שמואל הוא נתן את זה לשם מתנה. זה המחלוקת. אומרת הגמרא, רגע, לפי שמואל, למה הוא לא נותן לו מתנה ככה בפרצוף, ונעים אלי לשום מתנה, כסיף אלי מילטה. זה, הוא חושב שהגזלן יתבייש מהמתנה, ולכן הוא נותן לו את זה בדרך הערמומית הזאת. אומרת הגמר והפליגי, באחד הזימנה כבר נחלקו במחלוקת הזאת, למה לחלוק פעמיים? דייטמר, המקדש את אחותו, כן? אדם נותן לאחות שלו כסף, אומר, את מקודשת לי בזה, כן? כן, אז הוא יודע שאי אפשר, נכון? רב אמר, מעות חוזרין, ושמול אמר, מעות מתנה. אז רב אומר, הכסף, אחרי זה הוא תובע את אחותו, תחזיר לי את הכסף של הקידושין, ושמואל אומר, אתה לא יכול לתבוע את הכסף של הקידושין. מה המחלוקת? אותה מחלוקת. רב אמר, מעות חוזרין, אדם יודע שאין קידושין תופסים באחותו. וגמר ונתן לשום פיקדון, אז הוא הביא את הכסף בשביל שתשמור עליו. ונעמלה לשום פיקדון, סבר לו מקבלה מיניה. ושמואל אמר, מעות מתנה, אדם יודע שאין קידושין תופסים באחותו. וגמר ונתן לשום מתנה, ונעמלה לשום מתנה. כסיף על המילטה, הוא יודע שהיא לא תסכים לקבל מתנות. צריך, כן? למה? אז למה באמת רב ושמואל פעמיים נחלקו באותה מחלוקת שהיא האם הוא נתן את הכסף לשום פיקדון או לשום מתנה? כי היינו יכולים לחשוב שהם אומרים את זה רק באחד מהמקרה. דאית מר, בתי מקום, כן, דאית מר בהאה, בהאה כאמר רב דלא אב דאין שי דאבי מתנות לנוכרה. אנחנו בתדווה עמוד ב'. כן, מה? בן אדם, סתם, מישהו שזה גזלן אחד ברחוב, אני אתן לו מתנות? אין שום סיבה שאני אחשוב שזאת מתנה, כן? אז לכן, ביותר הגיוני שזה פיקדון, אבל לאחותו, גבי אחותו, עם המוד אלי לשמואל, הוא מודה שזה מתנה, ולכן הוא צריך להגיד לו, לא, גם במתנה אני חולק עליך. והיא, תמר באח, אם היה מחלוקת רק באחות, אז היינו חושבים שבאדם זר, שמואל מודה לרב, באח כאמר שמואל שזה מתנה, אבל בהא, עם המוד אלי לרב שזה פיקדון, לכן צריכה, לכן הם נחלקו פעמיים בשביל להגיד שהם חושבים את זה גם באדם זר וגם באחותו. בין לרב דמר פיקדון, בין לשמואל דמר מתנה, אומרת הגמרא, אנחנו לא מבינים את ההסבר הזה. ההסבר הזה שכאילו הם נחלקו בשאלה האם זה פיקדון או מתנה, לא משכנע. למה? כי הוא קונה את הקרקע מהגזלן, מה הוא עושה בקרקע? הוא מתחיל לעבוד בה, כן? הוא לוקח פירות, לא יודע מה הוא עושה, הוא נהנה מהקרקע. אז בין לרב דמר פיקדון, בין לשמואל דמר מתנה, היי לערה במאי קנחית, ופירות היחי אכיל. מה הוא בכלל יורד לקרקע? הוא יודע שזה קרקע גזולה. הוא אדם טוב, הוא יודע שזה קרקע גזולה. הוא עושה פה איזה קומבינה, הוא יודע שיבואו ויקחו ממנו את הקרקע. איך הוא אוכל פירות בכלל בקרקע הזאת? ולכאורה נשמע שהוא כן אוכל פירות. לכן, לכאורה, זה לא הסבר טוב למחלוקת. אומרת הגמרא, סבר, אנא, איכות לערה, ויעביד ואיכול בגאווי, כי היכי להבה כעבד איו, לחייאתי, מר דערה, זוזאי, נעבו לרב דמר פיקדון פיקדון, לשמול דמר, דמר מתנה מתנה. זאת אומרת, הוא אומר, אני אעשה ככה, הגזלן הרי ממילא הוא אוכל פירות, אז אני אחליף אותו, אני אקנה ממנו את השדה, אני אוכל את הפירות, הנגזל לא מפסיד מזה שאני אוכל את הפירות, כי הגזלן היה אוכל את הפירות. כאשר יבוא הנגזל ויקח ממני את השדה, אז הכסף כאילו יהפוך להיות מתנה או פיקדון, כל אחד לפי שיטתו.
משלם למה שאכלתי?
לא, 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 לא. זה השאלה, אם נגזל גובה פירות או לא, זאת שאלה נפרדת, כן? אבל איך אני בכלל מתחילה כאילו יורד לפירות כאשר אני יודע שזה לא שלי? התשובה, אני חושב לעצמי, הוא לא מפסיד כי הגזלן היה עושה אותו דבר. אמר רבה. טוב, עכשיו סיכום של, אני חושב פחות או יותר שלושה דפים שלמדנו, הלכתה, יש לו מעות ויש לו שבח, ואף על פי שלא פירש לו את השבח, כן? אז היינו מחלוקת, אמרנו לגבי מי שקנה שדה גזולה מחברו ולא ידע שהיא גזולה, כן? אז האם יש לו שבח או אין לו שבח, אז אנחנו פוסקים שיש לו שבח, ואפילו אם הם לא פירשו את השבח, זאת אומרת שהלכה כרב ולא כשמואל, שאמר שאין שבח כי זה ריבית. זה אחד. שתיים, הכיר בשינה שלו ולקחה מעות יש לו שבח אין לו, שוב פעם הלכה כרב ולא כשמואל, שאומר שזה פיקדון ולא מתנה, והדבר השלישי, אחריות טעות סופרו, בין בשיטרי הלוואה, בין בשיטרי מקח וממקר. אז ראינו, לדעתי זה היה שלשום, ששמואל אומר שאחריות טעות סופר, רק בשיטרי הלוואה ולא בשיטרי מקח וממקר. כן, במקח וממקר, אנחנו אומרים, יכול להיות שבן אדם יקנה משהו בלי אחריות, כי הוא יכול לקחת את הסיכון הזה. אבל להלוות כסף בלי אחריות, זה אף אחד לא מסכים לעשות. ולכן, אם אין אחריות על שטר הלוואה, אז זה טעות סופר. זה מה ששמואל אמר. אבל מה הגמרא מכריעה? מה רב המכריעה? אחריות טעות סופר הוא בין בשיטרי הלוואה, בין בשיטרי מקח וממכר, שאנחנו לא אומרים את הרעיון שאבי דיניש דזבין ערה ליומי. אנחנו לא אומרים את הרעיון הזה. אוקיי, לאור הסיכום הזה, זה, סתם, זה לא לאור. זה היה רבה. רבה סיכם לנו את ההלכות. עכשיו שאלה. כל הזמן זה היה מחלוקות של רב ושמואל, עכשיו שמואל שואל את רב שאלה. בא מיני שמואל מרב. חזרו לקחה מבעלים ראשונים מהו. הגזלן מכר את השדה לקונה, ואז הלך לנגזל ואמר לו, תשמע, לא נעים לי, גזלתי לך שדה, אני רוצה לקנות אותה. עכשיו הוא שילם לנגזל על השדה שהוא גזל ממנו, ואז השאלה היא, האם הוא יכול ללכת למי שקנה, ואמר לו, אני בא מכוח הנגזל, ולגבות את השדה, משם הנגזל, כן? עוד פעם, הגזלן גזל שדה, מכר אותה, כן? לקונה. אחרי זה הוא קונה, הגזלן קונה את השדה מהנגזל, ואז השאלה היא האם הוא יכול לבוא לקונה ולהגיד לו תחזיר לי את השדה. למה אני אחזיר את השדה? אתה מכרת לי. כן, אבל כשמכרתי לך את השדה גזולה. עכשיו זאת השדה שלי כי קניתי אותה, אז תחזיר לי את השדה.
הוא קנה את זה מהבעלים.
הוא קנה את זה מהנגזל. הגזלן קנה מהנגזל אחרי שהוא מכר. בסדר? אז זה השאלה. בא מיני שמואל מרב. חזרו לקחם בעלים ראשונים מהו? אמר לי, מה מכר לו ראשון לשני? כל זכות שתבוא לידו. אומר לו רב, לא, זה לא עובד ככה. כשהגזלן מכר לקונה את השדה בהתחלה, הוא מוכר לו כאילו, אמר לו, אני מוכר לך את כל הזכויות שיהיו לי אי פעם בשדה הזה. אז אם אי פעם, אם יום אחד הוא קונה מהנגזל את השדה, אז זה הזכויות בדיוק שהוא מכר כבר לקונה. אז הוא לא יכול לבוא אחרי זה ולגבות את השדה. למה הוא מסכים למכור לו את כל הזכויות האלה? כן, מה מכר לו ראשון לשני? כל זכות שתבוא לידו. ראשון לשני זה הגזלן לקונה. מה הייתה? מה? מר זוטר אמר, ניחה לי דלו ניקרי גזלנה. רבה שיאמר, ניחה לי דליקו באמנותי. זאת אומרת, למה, איך זה יכול להיות? למה שהוא בכלל יקנה שדה כשהוא יודע שהיא לא תהיה אצלו? הוא גזל שדה, הוא קונה אותה בשביל שהיא תישאר אצל הקונה? תשובה היא כן. למה? שתי אפשרויות. או כי הוא לא רוצה שיקראו לו גזלן, אומר, אופס, אני גזלן, לא רוצה להיות גזלן, אני רוצה לחזור בתשובה, אז הוא קונה את השדה בשביל...
אבל הוא יודע שעכשיו הוא בא לטובה
את זה. לא, לא, זה, לא, זה הנקודה.
אם הוא כן טובה את זה,
לא, אנחנו אומרים שבזמן המחירה מלכתחילה, הוא מכר לו כל זכות שתבוא לידו. אבל אתה צודק, כל מעט נראה כל מיני מקרים.
הוא צריך לקנות, שיחזיר את הכסף לבעל הראשון.
זה בכך הוא יקנה, לנגזל. נכון. נכון, זאת הקנייה. לא הבנתי, זאת הקנייה. אם הנגזל לא רוצה למכור, אז שום דבר לא יעזור, כן? מדובר שהנגזל...
אבל למה? הוא קודם צריך, כדי לצאת מכלל גזלן, הוא צריך קודם להחזיר.
למי הוא צריך להחזיר?
לראשון, לבעל הקרקע הראשון.
נכון, אז הוא מחזיר, זה הקנייה, זאת הקנייה של השדה.
הקנייה והחזרה?
שנייה. הוא גזל שדה, מכר אותה לרובן, כן? אחרי זה הוא הולך לשימון, שממנו הוא גזל את השדה, ומביא לו כסף. יכול להיות שזה בדיוק אותו כסף שהוא קיבל מרובן, לא אכפת לי, כאילו מאיפה כסף.
זה משתמשים בו בביטוי קנייה.
כן, זאת קנייה. כי אם הגזלן, כי אם הנגזל לא מוכן למכור את השדה, אז הוא לא קנה את השדה, הוא צריך לקנות, הגזלן בא לנגזל, הוא לא יכול להביא לו כסף גזלתי, הוא חמסן, מי שנותן כסף בכוח כאילו, הוא יכול להגיד לו, אני רוצה לקנות ממך את השדה, אם הוא מסכים, הוא יכול לשלם לו, ואז השאלה היא מה הוא עשה בכך, התשובה היא מה שהוא עשה בכך, זה נתן ביטוח לקונה, כן? הוא בעצם רצה שאף אחד לא יקרא לו גזלן, אז הוא אמר, לא נעים לי, עכשיו יקראו לי גזלן, אז אם מהר יקנה את השדה, ואז...
אני יכול למכור משהו שלא שלו, אם אני, אפשר לגזל...
הוא לא יכול, זה לא היה חוקי.
אפשר לגזול קרקע, אם אני גוזל
קרקע יקרה? לא, וזו שאלה מצוינת, תשאלו את זה עוד מעט.
הוא לא צריך להחזיר כסף, הגוזל, לא צריך להחזיר כסף, ומישהו מכר לו את הכסף, את השדה.
אם הוא משאיר לו את השדה, הוא לא צריך להחזיר לו כסף.
הוא לא משאיר.
הוא קנה את השדה.
השדה הולך ל...
לא, הוא קנה את השדה מהנגזל.
הוא קנה מהנגזל, אבל הוא קיבל כסף.
הוא קיבל כסף מהקונה, ושילם כסף לנגזל.
אז הקונה,
כן,
הוא זה שמפסיד.
לא, הוא מפסיד, הוא שילם כסף ונשאר לו שדה.
הוא שילם, לא, אבל השדה נשאר אצלו.
כן, כי הוא קנה, כי זה הקטע שהגזלן קנה את השדה מהנגזל, ואז הוא אומר, עשיתי את זה בשביל שאף אחד לא ייקח מהקונה את השדה. אז הוא אומר, אחד אמר דלא ניקר גזלנה, ורב אשי אמר ניחא ליה דליקו באמנותיה. זאת אומרת, או שהוא אומר אני לא רוצה שיקראו לי גזלן, או שאני אומר אני רוצה שאנשים יאמינו לי, אנשים יסמכו עליי. אם אני מוכר שדות ואז פתאום מסתבר שהם גזולות, אז אף אחד לא יסמוך עליי, לא עשיתי עסקים. למה היא נפקמינה? מי בניו, בין שני הסברים, איקא בניו דמת לוקח. אם הקונה מת, אז הוא אומר מוכפות לי, אף אחד לא יקרא לי גזלן, אז לכן אני לא, זאת אומרת, בפועל, במקרה כזה, שהגזלן מחר שדה לרובן, ואז רובן מת, ואז הוא קונה אותה מהנגזל, אז זה לא הולך לרובן שמת לילדים שלו, אלא זה נשאר אצלו, למה? כי הוא אומר, לא אכפת לי, אף אחד לא יקרא לי גזלן עכשיו, אז אני קוניתי את זה לעצמי. כן? ולפי ההסבר השני, אז איקא בניו, דמת לוקח. מנדה אמר ניחא ליה דלא ליקרא גזלנה המיתלי, הוא מת ואין מי שיקלל אותו. ומנדה אמר ניחא ליה דלקום במנותי, ועדי בן אינה מליחא ליה דלקום במנותי. אם הוא רוצה להיות אדם אמין, אז גם הוא רוצה להיות אמין מול הילדים של הקונה. למה? כי הוא לא רוצה שיצא לו שם לא אמין בעיר. ולכן, אז לפי ההסבר של הגזלן, הוא קנה את זה לעצמו, אם לפי הסבר של הנחיל דלוקום באמנותי, הוא בכל זאת קנה את זה בשביל הקונה, בשביל הבנים של הקונה. אומרת הגמרא, סוף סוף, קראו לי בני לוקח גזלנה. נכון, הקונה מת, אז הבנים של הקונה יגידו שהוא גזלן. זה לא עוזר, זה לא אין נפקמינה. אלא היא כבעיני עוד מת הגזלן, מה קורה אם הגזלן מת? והוא קנה את השדה, והיורשים מנסים עכשיו להגיד, הוא קנה את זה לנו, והקונה אומר, הוא קנה את זה בשבילי, כן, בשביל הזכויות שלי. אז מנדה אמר ניחא ליה לאיניש דלא לקראו גזלן המת, הוא מת הגזלן, מה אכפת לו שיקראו לו גזלן עכשיו. למנדה אמר ניחא ליה דלקום באמנותי, אחי נמי, אף על גב דמית, ניחא ליה דלקום באמנותי. כן? הרש"י מסביר, אף על גב דמית, ניחא ליה מעיקרא דלקום באמנותי אפילו לאחר מיתה. כאילו, אני לא בדיוק מבין את הנפקמינה הזאת, אבל כאילו אומרים לאדם לא אכפת שיקראו לו גזלן אחרי מותו, אבל כן אכפת לו שישאר לו שם של אדם אמין. אז רשי פה הוסיף את המעיקרה ולאחר מיטה, אני חושב שנעשה זה. בכל אופן גם את זה הגמרא דוחה. אומרת הגמרא, סוף סוף קראו לי לבני, בני גזלן, האדם לא רוצה שיקראו לבנים שלו, הבנים של הגזלן, ולכן גם זה לא ישכנע.
לא שיקראו לו.
נכון, לא, כן, יקראו לבנים שלו, בנים של הגזלן, אז הוא הגזלן, כן.
מטעמי כבוד, כאילו.
כן, אז אלא מה נפקמינה, אלא היא כבנה יודע אהבה במתנה. אם הגזלן לא מכר את השדה לרובן, אלא נתן לו במתנה, לקונה, הוא לא קונה, הוא מקבל מתנה, אז, ואז הוא קונה את השדה מהנגזל, אז למאן דאמר, דניחא ליה דלקום באמנותי, מתנה נמי ניחא ליה דלקום באמנותי, מאן דאמר, ניחא ליה דלא ניקרוי גזלנה, אמר להם הגזילנה ממך, כן? יבוא, ההוא שקיבל את המתנת השדה, והוא יגיד לו, תשמע, אני קניתי את השדה עכשיו מהנגזל, תחזיר לי את השדה. אז הוא יגיד לו, אה, אתה גזלן, הוא אומר לו, איזה גזלן, נתתי לך מתנה, עכשיו אתה מקלל אותי, כאילו, אבל ליקו במנותי, זה עדיין, זה עניין של אמינות, אני קיבלתי שדה, התחלתי להשקיע בו, אז זה הנפקמינה בין שני הנימוקים. זהו, המשך הדיון באותו נושא. פשיטה, זבנה, אורתה, והבה במתנה, לב לאוקמה כמי לוקח קבאי, אז זה דומה למה ששאלת מקודם, שהוא, אחרי זה יש את זה יותר מפורט. הוא קנה את השדה ומכר אותה למישהו אחר, או הוריש אותה למישהו אחר, נכון? כן, אומר רשי, אם קודם שלקח מהבעלים חזר ומחרה לאיש אחר לבד מן הראשון, כן? אז הוא קיבל, הוא גזל שדה, מכר אותה למישהו, ואז הוא מכר אותה לעוד מישהו וקנה את השדה כאילו, כן? משהו כזה. רשי אומר שזה קודם שלקח, הרמב״ם כאילו חושב שלך דווקא קודם. אני יכול להיות שהוא הגזלן קנה את השדה מהנגזל, ומכר אותה למישהו, כן? בא הקונה הראשון ואומר, מה זה, אתה מכרת את זה לי? אז הוא אומר, כן, אבל אז הייתי גזלן, המחירה לא היה תוקף. עכשיו אני כבר לא גזלן, למחירה יש תוקף. אז ברגע שהוא מכר את זה לעוד מישהו, ברור שהוא לא רוצה לקום באמנות, ברור שלא אכפת לו שיקראו לו גזלן, נכון? או אז אם הוא מכר את זה, או הוריש את זה, הוריש את זה בחייו, לא הוריש כשהוא מת, כן? אלא הוריש את זה בחייו. או יאב במתנה למישהו אחר, כל המעשים האלה מוכיחים שהוא לא התכוון לפצות את הקונה. אלא, אז אין לקונה זכויות. לאו לאוקמה קמי לוקח קבי. השאלה היא מעדין, בנפלה לי בירושה, זה מקרה מאוד נחמד. אדם גזל, נגיד את הדוד שלו, נגיד לאדם יש דוד בלי ילדים, הוא גזל אותו, ואז הדוד מת והוא היורש של הדוד שלו. אז הוא גזל לו שדה, ואז קיבל אותה בירושה. אז הוא קיבל אותה בירושה, הוא לא עשה שום מעשה בשביל לא להיות גזלן, פשוט אוטומטית קרה, כן? אז נפלה לי בירושה, ירושה ממילא, ולאו אי הוא קטר החבטר. אז זה במקרה כזה שהוא קיבל את זה בירושה, הקונה לא יכול להגיד אתה רצית לדאוג לי, כן, לא עשיתי כלום, זה פשוט בא לי בירושה. אז יבוא הגזלן ויגיד מה שמחרתי לך היה גזול ולמחירה לא היה תוקף, עכשיו זה השדה שלי כי קיבלתי אותו בירושה, והקונה לא יוכל להגיד כלום, הוא יוכל להגיד תחזיר את הכסף, אבל לא את השדה. מה קורה אם הוא גבה אותה בחובו? הגזלן הלך לנגזל ואמר לו אתה ממילא חייב לי כסף. אז את השדה הזאת, או תביא לי שדה במקום החוב שאתה חייב לי. אז הוא גבה את השדה בחובו. האם במקרה כזה נחשיב את זה כאילו הוא רוצה לדאוג לקונה, או שהוא רוצה לדאוג לעצמו? חזינה. אז בודקים, אית לי ערה אחריתי ואמר, היי באינה לאוקמקמי לוקח קבי. והיא לא, זוזה יהודה ביי אפרוי. כן? אם הוא מתעקש דווקא לשדה הזאת, לנגזל יש הרבה שדות, והנגזל חייב כסף לגזלן. הגזלן אומר, אני רוצה דווקא את השדה הזאת, אנחנו מבינים, למה הוא רוצה דווקא את השדה הזאת? בשביל לדאוג לקונה, שהקונה לא יחשוב שהוא רמאי, כן? אבל אם הוא סתם גובה שדה לפרוע חוב, נגיד שיש לנגזל רק שדה אחת, כן? השדה שהוא גזל לו, כן? אז הגזלן גזל שדה מהנגזל, ואז הוא בא לנגזל ואומר לו, אתה חייב לי כסף, אז הוא אומר לו, טוב, נו, קח את השדה שלי. במקרה כזה, הוא לא עושה את זה בשביל לדאוג לקונה, למה? כי אין לו, זאת הדרך היחידה שלו להוציא את החוב מהנגזל. זה לא, אין פה הוכחה שהוא עושה את זה למען הקונה. ולכן אין לקונה זכויות בדבר הזה. מה קורה אם הנגזל נתן את השדה מתנה לגזלן? כן? הגזלן גזל שדה, והנגזל אומר לו, האמת היא שתכננתי לתת לך את זה במתנה, קח את זה במתנה, נגיד, משהו כזה, כן? אז האם, שוב, האם הזכויות הן זכויות שעוברות לקונה או נשארות אצל הגזלן? פליגי ברווחה ורבינה. אחד אמר מתנה כירושה, דהה ממילא, אז מתנה זה כמו ירושה, כמו שבירושה הוא לא התאמץ, הוא קיבל את זה, לכן זה לא מתוך דאגה להקונה, אז גם אותו דבר מתנה, ואחד אמר, מה אתה מדבר? אתה חושב שמתנה קורית בלי מאמץ? מתנה כמכר, דילב תרח וארצי קמי, לא אהב היעב לי מתנה, להכי תרח, כן? הוא לא היה מקבל מתנה מהנגזל, אם הוא לא היה מפתה אותו לתת לו מתנה, מרצה אותו, כן? אז להכי תרח וארצי קמי, כי איך ידליקו באמנות, הוא תרח והרצה אותו, על מנת שהוא יעמוד בנאמנותו, כמו שראינו מההתחלה, אז הוא התאמץ לקבל מתנה, בשביל שלקונה יישארו הזכויות שלו. אוקיי, עכשיו, כל זה היה, זה לא לנצח, ועד אי מתניחה לידליקו באמנות, עד איזה שלב, בדיון נגיד, כן, אנחנו אומרים, עדיין חשוב לגזלן להיות אמין, כן? הוא בא לבית משפט, כבר שנים של תביעות, הרצות שם, כן? ועדיין אומר, לא, אני קניתי זה בשביל הקונה, לא, אני במריבה עם הקונה, איך אתה אומר לי שאני קניתי זה בשביל הקונה? אז אי מתניחה לידליקום במנותי, אמר אבונה עד שעת העמדה בדין, ברגע שהקונה, אני חושב, כן? עד שהתרפו המלקח והעמידהו בדין. הנגזל בא לקונה, אומר זה שדה גזולה, לוקח את השדה, בא הקונה לגזלן, הגזלן אומר, רגע, חכה יומיים, הולך, קונה את השדה, מחזיר, אומר לו, הנה, זה שלך. אוקיי? מקרה כזה, זה מקרה שאנחנו באמת אומרים שהוא עשה את זה בשביל הקונה. מה קורה אם כבר הלוקח טבע אותו בבית הדין? אז רבון אומר, זה כבר, אנחנו לא אומרים שהוא עשה את זה בשביל איקום אמנותי. אחרי שהוא טבע אותו בבית הדין, הוא קנה את זה מהנגזל, עדיין הדיון התנהל והקונה לא יכול להגיד קנית את זה בשבילי, כי הוא כבר תבע אותו בבית הדין. זה כאילו גם גורם לאנשים לתבוע פחות מהר.
אבל יצא לו שם רע.
תנסה קודם, בדיוק, יצא לו שם רע. תנסה לסדר את זה קודם לפני בית הדין, נכון? אז הרמון אומר עד שאתה עמדה בדין. קחי הברב אמר, עד דמטה הדרכת לידי. לא עד העמדה בדין, אלא יש דיון, ובית הדין מוצאים שטר הדרכת. שטר הדרכת זה שטר שאומר לקונה, שיש לו זכות לתפוס נכסים של הגזלן. כן, הדרכת זה הרדפה, כן, נשון לרדוף, לרדוף אחרי הנכסים של הגזלן. אז זה כבר הכרעה, נכון?
נכת הדין.
ועד אז, כל עד הדיון מתנהל, אנחנו נגיד שהוא קנה את זה בשביל הקונה ולא בשביל עצמו. ורב פאפה אמר יותר מאוחר, עד מתחיל אני יום מאחרזת, אז הוא כבר מצא את הנכס שהוא רוצה לגבות ממנו, הקונה גובה נכס מהמוכר הגזלן, כן? ומתחילים ימי ההכרזה, עושים מכרז על הנכס, כן? בזמנו שהיה פה איזה רמאי גדול בישיבה, היה לו נכס בתקוע, כן? והישיבה טבעה אותו, אז באו, הוצאה לפועל, מכרו את הנכס, ואני יכול להראות לכם איפה זה. ומכרו את הנכס, וככה זה עובד, כן? אז עד שהוא, אז הוא אומר, עד מתחיל לימי ההכרזת, יש את ההרדפה שהוא תופס את הנכס, ואחרי שתופס את הנכס עושים מכרז, למכור את זה בשביל לגבות את החוב שהוא חייב לו, אז רק כשמתחילים ימי ההכרזה, אז כבר אני אומר, הבן אדם לא מתכנן לעזור לאף אחד, הוא רוצה את זה לעצמו, רק אז אני אומר, הוא כבר הפסיד את שלו, הוא נקרא גזלן, אף אחד לא מאמין לו.
מוכר, בשלב הזה, זה לא...
אם אז הוא קונה את השדה מהנגזל, זה לא עובר אוטומטית לקונה, אלא הקונה יצטרך, יעשה את המכרז על שדה אחרת, כאילו, כן. יופי, הלאה. עכשיו זה ההתקפה שלך. מתקיף לרמי בר חמה, מיכדי, אי לוקח במאי קני ללאי ערה באי שטרה. מה הקונה, איזה זכויות יש לקונה בשדה? מה הקונה קנה? שדה גזולה. של המוכר לא היה שום זכות למכור אותה, כי הוא גזלן, נכון? אז הוא אכל לו שדה גזולה. מה נותן לו את הזכות? השטר? אי שטרה חספה באלמור, זה חתיכת חרס, זה לא שווה כלום. אז לכן הוא לא מסכים לכל הרעיון. שאיך זה יכול להיות שנשאר לקונה זכויות עם הגזלן, קנה את השדה מהנגזל, אז זה עובר לזכותו של הקונה, מה פתאום? הקונה עשה גורנישט, כאילו, הוא לקח חתיכת חרס וכתב עליו משהו, אין לזה שום, שום תוקף. אומרת הגמרא, אמר לרבה, תהה במאמינו, כן? הקונה קנה, אולי אפילו בלי שטר, זה לא ברור בדיוק, אבל הקונה אמר לגזלן, אני סומך עליך, כן? עשה לו עצמה. כן, אני סומך עליך. אז תהיה במאמינו, בהו הנאה, דלא כאמר לי מידי, וכסמיך עלי, באותה הנאה, שהקונה, כמו שגרם לו לחזור בתשובה, כן? אמר לו, אני מאמין לך. ואז הוא ממש מנסה לחנות את, את השדה ולתקן את מה שהוא עשה. אז באותה הנאה, דלא כאמר לי מידי, וכסמיך עלי, תרחו מייתי לי, גמרו מקני לי, כן? אז הגזלן גמר בדעתו להקנות את השדה לקונה, באותה הנאה שהקונה סומך עליו. מעניין.
שאתה מנגיד שזה קורה אחר כך, אחרי שהוא קונה, באמת, הגזלן, אז הוא גומר בדעתו.
אז זה קנייה מאוד משוכללת, כאילו, זה קנייה שהיא נוצרת בדעת של הגזלן.
כן, אבל נראה לי הנקודה פה שזה קורה בגלל שזה באמת קורה אחרי שהוא...
נכון, כי הקנייה הראשונית באמת שלא היה לה שום תוקף. יפה. מה תברב ששת? מה שירש מאבא מכור לך? מה שתעלה מצודתי מכור לך. אני אומר, כשאני אקבל ירושה, כל מה שאני אקבל ירושה מכור לך. כל מה שאני אתפוס בים מכור לך, כן? מה שתעלה מצודתי מכור לך, או מלכודת, לא אמר כלום, אין לזה שום תוקף. מה שירש מן אבא היום מכור לך, מה שתעלה מצודתי היום מכור לך, דבריו קיימים. אז על הסיפה אנחנו נדבר בהמשך, אנחנו מקשים מהרישה. איך יכול להיות? זה לא עובד, כן? אני אומר, כשהוא... קנה את השדה, זה כאילו הגזלן אמר לו, מה שאני אקנה מהנגזל, זה מכור לך כבר. זה לא עובד. אמר רמי בר חמה, הגברא והטיובתא, אומר, וואלה, מפרגן לשאלה. שאלה מצוינת, הנה גבר שיודע לשאול שאלות כמו שצריך, כן? הגברא והטיובתא. אמר רב, הגברא כחזינה, באמת אדם גדול, אבל טיובתא לא, לא כחזינה. כן? אך הסמך דעתי, אך לא סמך דעתי. אך שם חדעתי, אצלנו במקרה שלנו, שם חדעתי, דאזיל, תרח, ומה הייתי לי, כי איך ידי לא נקרא גזלנה? אך לא שם חדעתי, במקרה של הירושה, הוא לא סומך על כלום, הקונה, אומר, אני כן, אני משלם לך כסף בשביל תביא לי את כל מה שתירש מאבא שלך. זה סתם, הוא לא באמת מאמין שיש פה משהו רציני. אבל כשהוא אומר לו, אני משלם לך כסף, ואתה בסוף תלך ותתרח ותביא לי את השדה, תגרום לשדה לא להיות גזולה, אז אנחנו אומרים, אני סומך על זה שאתה רוצה להתאמץ בשביל לא להיות גזלן. אחלה לא שמחה דעתי. אז זאת, זה התירוץ כאילו של הרב, אומר, זה לא קושייה, אחלה שמחה דעתי, אחלה לא שמחה דעתי. שלחו עליה כמידי רבי אבא בר זבדה, אמר לה הוא, זו אינה צריכה לפנים. עכשיו, מה זה אינה צריכה לפנים? אז רשי יש לו שני הסברים הפוכים. אחד הוא אומר, אינה צריכה כדי לתרצה, זאת אומרת, אין לי מה לכנס את בני הישיבה לתרץ את הקושייה הזאת, זה קושייה כל כך חזקה, שהיא לא צריכה לפנים אפילו, אין, עזוב, התייאשתי מראש, כן? והוא אומר לו, צריכה לפנים ולפני פנים, כן? אז הוא אומר לו, מה פתאום? ודאי שיש מה, יש מה לדון בזה. זה הסבר ראשון. הסבר השני, רשי מביא בשם הגאונים, זו צריכה לפנים, זה בלשון תמיהה כזה, לגנאי. זה לא קושייה בכלל, כן? זו צריכה לפנים, לא כלום. אז הוא אומר לו, לא, צריכה לפנים ולפני פנים. אז זה שני הסברים לדבר הזה, האם הוא חשב שזה קושייה טובה או קושייה לא טובה. בכל אופן, רבא חשב שזה קושייה טובה. מקודם, רבא אמר, זה סתירה ברבא? כן. קודם רבא אמר, גבר כחזינה טיובת לא כחזינה, ופה אומר, זאת צריכה לפנים ולפני פנים. אז אולי צריך לקרוא את רבא בתור בלשון תמיהה, זאת צריכה לפנים ולפני פנים? לא, לא יודע. לא יודע, יש פה איזה סתירה מסוימת. אחה סמך דתי, אחה לא סמך דתי. אבא עובדה בפומבדיתא, ואותווי, הקשו את הקושייה הזאת, אמר לו רב יוסף, זו אינה צריכה לפנים, אמר לה הבית, צריכה לפנים ולפני פנים. אחה סמך דתי, אחה לא סמך דתי. ומה ישנה רשע? אוקיי. אז שוב, מה היה לנו? היה לנו את הרעיון שמי שקונה מהנגזל, הגזלן שקונה מהנגזל, הוא מקנה לקונה את הזה בתמורת ההנאה שהוא סומך עליו, כן? לעומת הרעיון שאומר שמה שירש מאבא מכור לך, שזה לא עובד. מה ההבדל? סמך דעתי ולא סמך דעתי. עכשיו, מה בתוך הברייתא? אמרנו שיש הבדל בין אם הוא אומר מה שירש מאבא מכור לך, שזה לא עובד, ובין מה שירש מאבא מכור לך היום. כאילו הוא אומר לו, היום הוא הולך למות, כן? אז אמר רבי יוחנן סייפה מה שירש מאבא היום, משום כבוד אביו, זה מעניין, זה כאילו הפוך. הוא אומר, אבא שלי הולך למות היום, כן? ואני צריך כסף לקבור אותו כמו שצריך. לכן, אני מוכר לך עכשיו את מה שאני אקבל אחרי שהוא ימות. אז משום כבוד אביו, חכמים נתנו לזה תוקף, כאילו, כן? מה שתעלה מצודתי היום, משום כדי חייב. הדייג יוצא לדוג, הוא חייב קצת כסף בשביל להגן את העונייה, נכון? אז הוא חייב כאילו, קיצור, אז הוא אומר לו, אני...
מקדמה.
בדיוק, יפה. אז הוא אומר, זה עובד מדרבנן, כאילו, בשביל כדי חייב. כן, זה דרך לעזור לאנשים להתפרנס. ולכן הקלו, כאילו, זה באמת לא עובד, אבל אמרו שזה יעבוד. אמר רב, אומר לחברו, שדה שאני לוקח, לקשקחנה, קנויה לך מעכשיו, קנה, כן? אז זה ממש אותו נושא, כן? הוא אומר לו, אני מוכר לך את השדה שאני הולך לקנות. אז אני מוכר אותה לפני שאני קונה. אני צריך כסף מזומן בשביל לקנות, אז אני כבר מוכר לך. למה אני עושה את זה? אני לא יודע, כן? אבל אולי יש איזה פערי תיווך. אבל הוא אומר, שדה שאני לוקח לקשקחנה, קנויה לך מעכשיו, קנה. אמר רבה, מסתבר מילתא דרבה, דרב בשדה סתם. אבל בשדה זו, לא. כן? אומר רבא, הדבר הזה נשמע הגיוני, שאומר סתם שדה. אז אני היום אקנה שדה, ואם קור לך, אז זה עובד. אבל אם אומר את השדה הזאת, מי אומר שאתה תצליח לקנות את השדה הזאת? ואנחנו טוענים שהקונה, ההוא שבסוף השרשרת המזון, הוא לא באמת סומך על זה. כן? ברגע שהוא לא סומך על זה, באמת אין קניין. כן? הוא אומר, מי אמר דמזדבין לנעלי? אולי לא יצליח לקנות את השדה, ולכן הוא לא סומך על זה.
לא היה כזה דבר עם סוכן באותו זמן, שהוא מעביר כל השדה,
יכול להיות שהיו סוכנים, כן, אבל זה, נכון, היו סוכנים, אבל זה פשוט משהו אחר. אני מניח שהיו מתווכים כאלה.
אז זה מסובך יותר פה.
לא, אולי הוא פה האיש האמצעי מנסה לעשות פה איזה קופה מהצד, לא יודע, אולי הוא אומר לו, אני קונה שתי שדות, אחת אני מוכר לך, הוא יסכים עם כל ירקת שתיים ביחד, לא יודע, יכול להיות כל מיני אפשרויות. בכל אופן, אז רבא אמר מסתבר מילתא דרב בשדה סתם, אבל בשדה זו לא. ואחרי זה אומר, וממשיך רבא ואומר, והאלוהים אמר רב אפילו בשדה זו. אני חושב שזה לא הגיוני בשדה זו, אבל רב התכוון אפילו לשדה זו. או שאולי זה הגמרא אומרת את זה. מיכדי רב, כמן, איך אנחנו כל כך בטוחים שרב אמר אפילו בשדה זו, שאני אומר על שדה זו, כשאני אקנה אותה עם מכורה לך שזה עובד, כי רב אמר את שיטתו כרבי מאיר. מיכדי רב, כמן אמר לשמעתי, כרבי מאיר, דאמר אדם מקנה דבר שלא בא לעולם. אדם מקנה דבר שלא בא לעולם. אז אני יכול לקנות לך את השדה לפני שאני קונה אותה. כי למרות שזה עוד לא בא לעולם, אז עוד לא בא לעולם, כאילו במובן זה שזה יהיה בידיים שלי. תודה. אז הוא יכול למכור את זה לפני שזה בא לעולם. אז ומה, ועכשיו ובוא נראה ונברר בתוך שיטת רבי מאיר מה הוא חושב על שדה זו. תניא, האומר לאישה, התקדשי לי לאחר שיתגייר, לאחר שתתגייר, כן? זה עוד לא קרה. אם היא תתגייר, אז עכשיו הוא מקדש אותה עכשיו. הוא מביא לה כסף עכשיו, מה זה?
דבר שלא בא לעולם.
נכון, כן. אז הוא מקדש אותה עכשיו, לאחר שתתגייר, לאחר שתתגיירי, לאחר שישתחרר, אם היא שפחה, לאחר שישתחררי. יכול להיות שהוא בעצמו הגוי, כן? הוא אומר, אני אתגייר וזה הקידושין. לאחר שימות בעלך, אדם בא לאישה נשואה ומקדש אותה לאחר שימות בעלך, לאחר שיחלוץ יחיב עמתך, לאחר שתמות אחותך, כן? אם אדם נשוי לאישה אחת, והוא מביא קידושין לאחותה, שאומר לה, כי אדם לא יכול להיות נשוי לשתי אחיות, אבל הוא יכול להתחתן עם האחות של אשתו אחרי שאשתו מתה. כן? אז הוא אומר, אני מקדש אותך לאחר שתמות אחותך. כל הזה דברים שכרגע אין לו זכות בהם, והוא עושה אותם לעתיד. לפי רבי מאיר, כל זה אינה מקודשת, רבי מאיר אומר מקודשת. זה מחלוקת אם אדם עושה דבר שלא בא לעולם, קונה דבר שלא בא לעולם. אבל עכשיו, רב חושב כמו רבי מאיר, שאדם קונה דבר שלא בא לעולם. כי הנה, את השדה הזאת שעוד לא קניתי, כבר אני יכול למכור, נכון? ורבי מאיר אומר את זה אפילו בשדה זו, והאישה כשדה זו דמיה, כן? הוא אומר לאישה, תתקדשי לאחר שתתגיירי, כן? מי אמר שתתגייר? אולי לא תתגייר, ובכל זאת זה עובד לפי רבי מאיר, כמו השדה, שאמרנו, מי אמר שתצליח לקנות אותה, נכון? אז אנחנו רואים שזה עובד, למרות שזה לא בטוח שזה יקרה. אז אדם, זה שלב יותר מתקדם של דבר שלא בא לעולם. אני יכול להגיד, אדם מקנה דבר שלא בא לעולם, את הפירות של הדקל. כל שנה הדקל נותן פירות, נכון? בטוח שהוא ייתן פירות, אני מוכר אותה מראש. זה דבר אחד. יש דבר יותר מפותח פה, השדה שאני אקנה, היא תהיה שלך, למרות שלא בטוח שאני אצליח לקנות אותה. ועדיין רבי מאיר חושב שזה עובד, כן? שאדם מקנה דבר שלא בא לעולם, גם כשלא בוודאי שהוא יבוא לעולם. זהו, שיהיה לכולם שבת שלום.
שכוח.